אינני זוכר אם הודעתי בשבוע שעבר או לא, אבל באיזה השם פתחנו בשבוע שעבר בסדרה חדשה של שיעור המספר בראשית, ומכיוון שזה כבר כמה וכמה שנים, ברוך השם, כמדומני, השנה השביעית שאנחנו עוסקים מדי שבוע בשבוע בשיעור עם הסדר הפרשיות. ובספר בראשית, רוב הפרשיות אין בהן מצוות, ואנחנו באופן טבעי חוזרים על אותם הסוגיות. לא שאני חושש שמתחיל להיות משעמם, כי תואר אף פעם איננו משעמם, אבל בכל זאת, אחרי שכבר עסקנו באורך ובאורך ברוב הסוגיות של ספר בראשית, החלטתי השנה לא נשנה את המסגרת הכללית של השיעורים, אבל נחפש נושאים שעדיין לא עסקנו בהם, גם אם הקשר שלהם לפרשת השבוע הוא קשר רופף ושטחי. והתבוננתי בפרשת השבוע בפרשת נויח, כבר כמה וכמה פעמים עסקנו באקם ששובה ובדיני בני נויח. אז בתחילת הפרשת נויח איש צדיק תומם היו בדרוי טוב. אז היום נעסוק קצת במצוות התמימות, אם יש מצווה כזו. האם אדם חייב להיות תמים, ומה פירוש גדר זה, מה זה דורש מכל אחד ואחד. בפרשת שופטים בעצם יש מה שנראה כציווי מפורש, תומים תהיה עם השם אלוקיך. בדבורים פרשיות ח' בפרשת שופטים, האם מדובר במצוות עשה, בחובה גמורה, או במצוות חסידות בלבד? נויח איש צדיק תומם היו בדרוי טוב. האם אנחנו גם כן מצווים להיות תמימים? מצד אחד כתוב בתנא דבי אליהוי, והדברים ידועים עד למאוד, חי עבודם לאימה מוצא, יגיעו מעשה למעשה אבויסאי. אבל מעשה אבויסאי הם אברהם, יצחק ויענקר, ואנחנו לא מצווים לדבוק בדרכיהם של נויח או אודם הראשון. אין לזה מקור. אבל גם לאברהם ניתן ציווי, הצלח לפוני והיה תומים. על כל פונים, נחלקו הראשונים, האם תמימס זו מצוות עשה או לא. תומם תהיה משם הלוקחו. הרמב״ם לא כותב במניין התרי"ג. בספר המצווה של הרמב״ם אנחנו לא מוצאים מצווה להיות תומים. והרמב״ן משיג על הרמב״ם ומקשה מדוע הרמב״ם דילג על מצווה זו. הלא לכל יש כאן ציווי מפורש, תומם תהיה משם הלוקחו. והרמב"ן במצוות ששוכחו יסום הרב, לפי שיטת הרמב"ן כידוע בסוף ספר המצוות, בין בחלק האפן, בין בחלק הלא תעשה, הרמב"ן מוסיף כמה וכמה מצוות שלשיטו צוי, הרמב"ן השמיט שלא כדין. במצוות עשי חטא שהרמב"ן מוסיף על מניין הרמב"ם, הרמב"ן מוסיף במניין התרי"ג מצוות שבתורה, המצוות להיות תומים עם השם אלוקים, והרמב"ן מקשה על הרמב"ם וכותב שהרמב"ם השמיט מצווה זו שלא בצדק. איך הרמב"ן מגדיר מצווה זו? להיות תומם הקדוש ברוך הוא, לא לפנות לעוברי שמיים ולמגדי עתידות ולכל העניינים הסגוליים האלה, אלא לנובי או לאורים ותומים, ואין זולתם. כך אומר הרמב"ן שמדובר במצווה גמורה, מצוות עשה כאחד מתרי"ג מצוות שבתורה. מדוע הרמב"ם משמיט מצווה זו? בהמשך דברינו נראה כמה דרכים בשיטת הרמב"ם. אבל הרמב"ן סבור שמדובר במצוות עשה, וזו מצוות עשה שחשוב להרחיב עליה ולייחד דברים, משום שאנחנו נמצאים בתקופה שיש לצער שאפילו ממדקדקים במצווה, לא כל כך מדקדקים במצווה זו, ופונים על כל מיני מחשבים ומעלי אוב וכל מיני מסעות שווא ומדוחים ושקרים וכתרים. ולא כך נצטרנו לנהוג, אלא תומם תהיה מה שם לוקח, וכדברי הרמב"ן להאמין שרק רצוינו של הקדוש ברוך הוא קובע, ואין לפנות לאף אחד לדעת עתידות, מה שהיו, מה שיהיה, מה לפנים ומה לאחור, אלא להתהלך עם הקדוש ברוך הוא בתום לב ובתמימות, ולפתוח בו ולבקש ממנו וממנו לבד. כתוב בספר, שם שוב זיכרון יהודה, יש ספר של אחד מבני הראש. הראש כידוע, היו לו בנים גדולי הדורות שהאירו פני טבל בטרוסום, הידוע והמפורסם שבכולם כמובן היה הטור, בנו הגדול של הראש, אבל היו עוד בנים של הראש שכולם היו גדולי הדור, רב יחיאל ורב יהודה, ויש ספר זיכרון יהודה לאחד מבני הראש, רב יהודה בן הראש, ובסימן צדק א' הוא כותב, שהעיכוב של הגאולה, הדברים נכתבו לפני למעלה מ-700 שנה, עיכוב הגאולה משום שפונים אל מגידי עתידות ולחוזים בכוכבים ולכל ההבלים האלה, ולא נוהגים בדרך שנצטווינו בתוארת תום המשיא אלקחו, וזה מביא את כל הגזרות על כלל יצור, כך כותב רבי יהודה בן הראש בשעתו. היום אין לנו גורו כמו רבי יהודה בן הראש, שיאמר לנו למה הגאולה מתעכבת היום, אבל מי יודע, אולי אותם הסיבות שהוא כותב בזמנו נוגעים גם בזמן הזה. הכל פונים, חזרה לענייננו. הרמב"ן נוקט שמצווה זו היא אחת מתרי"ג מצווה שבתורה, ובדרכו של הרמב"ן הולכים רבי מן הראשונים, ביניהם הרשב"א, בתשובת הרשב"א סימנטוף י"ג. טוב י"ג זה התשובה של הרשב"א, שבו הרשב"א מתפרנס עם הרמב״ם במוי נבוכים וכל הגישה של הרמב״ם למחשפים וחוי וחובה ומה לאוי וידוי לי, תשובה מאוד ידועה שבו הרמב״ם, הרשב"א כותב, הרשב"א פסק והתיר לעשות פסל של אריה לצורכי רפואה, והשואל של הרשב"א שואל אותו שזה נגד שיטת הרמב״ם, והרשב"א מתנצל ואומר, בשעה שהוא פסק מה שפסק וכתב מה שכתב, הוא לא ידע על הוויכוח הגדול שבין הרמב״ם והרמב"ן. אילו הייתי יודע, לא הייתי מכניס את ראשי בין שני הורים גדולים, כותב הרשב"א, אבל מכיוון שלא ידעתי וכתבתי מה שכתבתי, ואתה מפציר לי להרחיב בשיטתי, יש תשובה מאוד מעניינת, חלק א' סמנטוף י"ג של הרשב"א. הרשב"א בנוגע לענייננו המסוים הולך בעקבות הרמב"ן, הרשב"א היה מתלמידי הרמב"ן, והרשב"א נוקט שמצווה זו תומנתי עם השם הלקחו היא מצוות עשי, כך מבואה גם בסמק, הסמק ספר מצווה קוטן לאחד מרבסני הראשונים במצווה יוד, גם הוא מונה את מצווה זו בכלל תרי"ג מצווה שבתורה. רבני יונה בשאר התשובה חלק גימל, דהיינו שער גימל, סעיף יוד זיין, גם רבן יונה בשער תשובה נוקט, שתומן תיאם השם הלוקח לזו מצווה גמורה, וכל הראשונים האלה מגדירים מצווה זו באותו דרך. לא לפנות אל שום כוח ולשום אדם בנוגע לעתידות, בעניינים סגוליים, אלא לפתוח בקודש ברוך הוא ולהתפלל אליו בלבד. נמצו. שרבי מן הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, הסמק רבנו יונה, וגם החרדים, לא מן הראשונים, מרבותינו הקדמונים, החרדים, בפרק א' של ספר החרדים, כמדומני, בסעיף חוף א', גם החרדים כותב, שמצווה זו מן המצוות התלויות בלב, והיא מצווה גמורה, והחרדים כותב, שזו שיטת הרמב"ן, רבינו יוינה, רב שלוימה אבן גבירול, ועוד ראשונים. הרמב״ם לעומתם השמיט מצווה זו, ומדוע הרמב״ם השמיט מצווה זו ולא מונה אותו בכלל תרי"ג מצווה שבתורה? תשומת הדשן, שוב את תשומת הדשן בחלק הפסוקים סימן צדק ועוד נשאל, האם חוילה, חוילה שאין בו סכנה, מותר לו לפנות למחשף גוי על מנת שירפא אותו? לא מחשף יהודי, כי מחשף יהודי אסור לעסוק בקישוף, וממילא אסור לפנות אליו משום לפני עבר עשית הנכשל. ולכן נשאלה השאלה האם מותר לפנות למחשף גוי על מנת להתרפות. ותומס הדשן מתיר, ועיקר הסמך של היתר של תומס הדשן מדברי הרמב״ם. תומס הדשן לא מביא את הרמב״ם בספר המצרס, למיטב זכרוני. אולי ספר המצרס כלל לא היה תחת ידו, ראינו בזדמנויות רבות. שרבן מגדול הדוירס שדברי הרמב״ם במשנה תורה היו שגורים הראשונם, לא כל כך עסקו בספר המצוות. אולי ספר זה לא היה כל כך נפוץ בימיהם. אבל בכל אופן, תרומת הדשן מדייק מדברי הרמב״ם בהלכות עבודת כרכובים, שהרמב״ם נוקט שאין מדובר באיסור גמור. אין איסור גמור בתרומת תיאם אשר לוקח, הוא כך כותב תרומת הדשן, והוא לא מבאר מה מצא בדברי הרמב״ם בהלכות עבודת כרכובים, שממנו למד שאין כאן איסור גמור. תרומת הדשן יכול היה לאשש, לחזק את השיטה שלו מתוך השמטת הרמב״ם בספר המצוות, אבל כאמור כנראה שספר המצוות לא היה תחת ידו, אבל הוא מגיע למסקנה הזו מתוך דברי הרמב״ם בהלכות עבודת כרכובים, ומכיוון שלא מדובר באיסור גמור, אומר תרומת הדשן, בכל אפילו כל שיהיה בסכנה יש להתיר לפנות למחשף נוכרי. בדרכו של תרומת הדשן הולך גם הרש"ל, תשובת מהרש"ל סימן ג', יש תשובה קצרה, ואף על פי שלרבנו המרש"ל יש השגות על תרומת הדשן, אבל בנקודה זו, בפסק הזה, הוא פוסק כדברי תרומת הדשן. האם הרש"ל היה ראשון או אחרון? עדיין לא הוכריעו חכמים. מבחינת הזמן, ודאי שהיה אחרון. אבל יש תשובה בנוגע ביהודה. חלק בייס, אבן ועזר סימנון ד', כותב בנוגע ביהודה על מי שמקשה על הרש"ל מהרש בו. והנוידה ביהודה כותב לו, תמי אני עליך, אותו גברה אגברה קורומית, אתה דוחה את הרש"ל מן הרשב"ו, ליבוי היו כלי הוערי והיו חולק על כל הראשונים. כך כותב הנוידה ביהודה על רבנו המשל. המשל היה מן הגדולים שהתעלה על בני זוהירוי, והיה באמת, יש משקל מיוחד לדבריו שם על המשל, שהיה כנראה ענקי הענקים בזמנו. כך כותב עליו הנוידי ביהודה, ליבוי היו כלי בוערי והיו חוי לכלכל הראשונים. הכל פולם, כאן הרש"ל, תרומת הדשן, שניהם לומדים מתוך דברי הרמב״ם שאין איסור גמור לפנות אל מחשפים ודומיהם, ולכן בכל אלה אפשר להתיר אפילו כל שאין בתקונה. מה מצאו בדברי הרמב״ם? אנחנו צריכים ללמוד את ההלכה האחרונה בפרק י' א'. אף על פי שבעצם היה מספיק לקרוא 3-4 שורות מתוך הלכה הזו, אבל אני רוצה לקרוא את כולו, כי כאן אנחנו רואים את שיטת הרמב״ם בכל תוקפה, בכל עוזה. הרמב״ם הייתה לו שיטה בכל הסוגיה הזו, שכל הדברים האלה, מעל האויב, ידעני, חוי וחובר, מחשפים, הרמב״ם נוקט בדרך שכל אלה הם אב להבול עם שקר וכזב שהם בו ממש. רבי מן הראשון הם חלקו על הרמב״ם, אבל קודם כל נקרא את ההלכה האחרונה, הלוקת הזין, בפרק י' א' מהלכת עבודת כרכובים, כותב הרמב״ם, דבורים האלו, בכוונה דבורים האלו לכל הדברים שנכתבו בפרק הזה, הלוי חיש על המקו וחוי וחובו ומעלה אוב וידעוני, כותב הרמב״ם, דבורים האלו כולם דברי שקר וכוזב הן, והם שהטעו בהם עבוד כרכובים הקדמונים לגויי הוארוסיס כדי שינהגו אחריהם. והיינו, אוהב זה כחובים הקדמונים רימו והטעו עמי הרוצס כדי שנהגו אחריהם. לצערנו היום יש גם כן כאלה ולאו דווקא אוהב זה כחובים שגם הם מתאים את עמי הארצות כדי שנהגו אחריהם, ולאו דווקא אוהב זה כחובים. הדברים שכתובים כאן נוגעים גם בזמננו. הם שהטעו הגויים הקדמונים את עמי הרוצס כדי שנהגו אחריהם, ואין ראוי לישראל שהם חכומים מחוכמים להימושך בהבלים אלה ולא להעלות על הלב שיש תועלת בהם, שנאמר כי רואי נחש ויאנקה ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים הוא אלה עשו יריש עצום אל מעוננים ואל קויסמים ישמעו ואתה לא כן. כל המאמין בדבורים האלו וכי יוצא בהם ומחשב בליבו שהם דברי אמס ודברי חוכמה, אבל התואר האוסלסון אינו אלו מן הסחולים ומחסרי הדעת שאין דעתון שלמו. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת יעידו ברייס ברורי שכל אלו הדבורים שיות לתוירה אינם דברי חוכמה, אלה תוהו והבל שנמשכו בהם חקרי הדעת ונטשו כל דר כהו אמס בגלולון. כל זה לשון הרמב״ם, והרמב״ם מסכם הלכה זו, ומפני זה, וכאן אנחנו מגיעים לדיוק ההלכתי של תחום הסדשן, ומפני זה, בגלל שכל הדברים האלה הם שקר, כזב, פוהו והבל שיהיה מהם ממש, ומפני זה אמרו תוירה כשהזהירו על כל אלו ההבולים, תומם תהיה עם השם אלוקיך. מה הכוונה בדברי הרמב״ם? בגלל שהדברים האלה הם שקר וכזב, הם מהם ממש, תוהו והבל, מפני זה אמרו תוירה כשהזהירו על ההבולים האלו, תומם תהיה עם השם אלוקיך. יש לדייק מדברי הרמב״ם, שתומם תהיה איננו אזהור, היא איננה חובה ומצווה, אלא בשעה שהתורה הזהירה על ההבלים האלה בלאווים, בכל הלאווים, אמרו תורה תומם תהיה עם השם אלוקיך. יש לדייק, וכנראה שזה כוונת התחום הסדשן. תומם תהיה איננה אזהרה, איננה איסור או מצווה וחובה, אלא בגלל שכל הדברים האלה אין בהם ממש, כשהתורה הזהירה עליהם, כלשון הרמב״ם, אמרו תורה, תומם תהיה עם השם אלוקיך. ולכן נוקט התומס הדשן והמשל, שזו פשוט אמת פשוטה, והמלצה כאילו של התורה, תומם תהיה, אל תאמינו בהבלים האלה, אין בהם ממש, אבל אין כאן איסור, ולכן מותר במקרה של חולה לפנות אל מחשף. רבי מן הראשונים, אולי רובם, חלקו על הנחת היסוד של הרמב״ם בהלכה זו. הרמב״ם שמוסיף את המצווה הזו תומם תהיה, בכלל תרי"ג מצוות, חולק על הרמב״ם. הרמב״ם מתייחס לסוגיה זו בארבעה מקומות. ספר המצווה שציינתי, בפרשת שופטים, על המצווה תומם תהיה עם השם אלוקיך, בפרשת לך לך, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יתהלך לפוני והיה תומים, ויש אחד הדרושים, הדרשות הידועות של הרמב״ם, דרוש שכותרתו תורת השם תמימו, גם שם הרמב״ם מבאר את מצוות התמימות, ובכל המקומות האלה, הרמב״ם נוקט שמדובר במצוות עשה, אבל הרמב״ם גם כותב שיש ממש בדברים האלה שהתורה אוסרת, בחוי וחובה, במעלה אויב, במחשפים, יש ממש בענייני הקישוט, כך כותב הרמב״ם, אלא שהתורה אוסרת ולא כדברי הרמב״ם, כך נוקט גם הרשב"א בתשובה הנ"ל, חלק א' סימטוף י' ג'. אז מעניין שתומס הדשן מצד אחד נוקט שאותו מחשב גוי יכול להועיל, לדעת הרמב״ם תוהו והבל ויהם בו ממש. תומס הדשן מצד אחד נוקט שזה יכול להועיל, והוא לא מקבל את הנחת היסוד של הרמב״ם שכל הדברים האלה משקר וכזב והם בהם ממש, אבל ההלכה הוא כן מוציא מדברי הרמב״ם שתומם תהיה עם השם אלוקיך איננו איסור גמור, אלא מעין חוכמה ודעת, שהתורה אומרת לא כדאי להימשך אחרי הבלים, אלא תומם תהיה, תדעו את האמת. כך פוסק תומס הדשן לפי דברי הרמב״ם. אלא שלדברנו יש להעיר, יש להעיר על תומס הדשן, גם אם נכונים הדברים בשיטת הרמב״ם, אבל מכיוון שרבים מרבריסינו הראשונים חולקים על הרמב״ם, ביניהם שני רבותיו של הרשב"א, הרמב״ן ורבני יונה, והרשב"א והסמ"ק והחרדים, כל אלה נוקטים שמדובר באחד מתרי"ג מצוות שבתורה, אז מהכת איזה להקל בסופק דאורייתא על פי דיוק בדברי הרמב״ם, כאשר הרמב״ן והרשב"א ורבני יונה ועוד ראשונים חולקים, והם נוקטים שמדובר איזה גמור. ואני רוצה להוסיף על שאלתי, על ההאורה שיש לנו על הפסק של התחום הסדשן. לכאורה, כאשר הרמב״ם סבור שלא מדובר באיסור גמור, הרמב״ם לשיטו זוהי שכל הדברים האלה הם הבל ותוהו, ולכן הרמב״ם פירש שתומם תהיה זה מעין המלצה של התורה, אל תאמינו בהבלים אלא תהיו תמימים. ואולי כל הראשונים שנקטו שיש ממש בדברים אלה, בימי קדם היו הרבה דברים שאנחנו היום לא מכירים ואינם מצויים בינינו, לכאורה הם נוקטים שתומם תהיה זה ציווי גמור, אז מערכת היצא להקל וכאורה שיהיה בסכונה. אבל הכל פוני, זה שיתוף תומס הדשן, שוב את הרשאו סמין גמל, והדברים מובעים גם בשך יורד דייס קוף איינטס סיף קוטן אלף. אז קודם כל הראינו לדעת שנחלקו הראשונים בכלל אם יש מצווה תעשה להתהלך עם הקודש ברוך הוא בתמימות. רבי מן הראשונים מנו ציווי זה כאחת מתרי"ג מצווה שבתורה. הרמב״ם משמיט מצווה זו ממניין התרי"ג. חומס הדשן נוקט בשיטת הרמב״ם שמצווה זו אין מקומה במניין התרי"ג, כי באמת לא מדובר במצווה גמורה. אבל יש דרכים אחרות בדברי רבותינו הראשונים בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם, ראש המדברים, הוא זה שמשיג על הרמב״ם. כדרכו של הרמב״ם, בדרך כלל כשהרמב״ם משיג על הרמב״ם, הוא גם משתדל לתרץ ולהסביר את שיטת הרמב״ם. וכך גם בסוגיה בידן, כותב הרמב״ם, שהרמב״ם כנראה הבין שמצווה זו, תומם תיאם השם הלקח, הוא היא מן המצוות הכוללות. אחד היסודות שרמב״ם כותב בשלושי ההקדומה שלו לספר המצווה, ספר המצווה זה אחד הספרים היחידים שההקדמה שלהם גדול יותר מכל הספר. הרמב״ם כתב י' שלושים הקדמה לספר המצווה, והשלושים האלה בכמות לפחות גדולים פי כמה מכל ספר המצווה. באחד היסודות של הרמב״ם כותב בהקדמה שלו לספר המצווה שיש מצוות כלליות שאינם נמנים במניין התרי"ג. כמה וכמה פעמים נצטווינו לשמור על כלל מצוות התורה, והציוויים האלה אינם אין מקומם במניין התרי"ג, כי הם ציוויים כלליים שכוללים ענפים רבים ומצוות רבות שנצטווינו בהם במצוות פרטיות. כותב הרמב"ן שהרמב"ם מפרש מצווה זו תומם פעם אנשים הלקחו כמצווה כללית, כי מלבד האיסור לפנות אל מגידי עתידות ודומיהם, המצווה הזו כוללת קודם כל את מצווה שהוא אמונה ובתוכן, אמינה במינת הייחוד, לפתוח בהשם, הצלח על השם יהופכו, שעבודותינו, עבודות הרקים שלנו, תהיה עבודה תמימה, שנעבדת בכל לב ובכל נפש. כל אלה כלולים במצווה הכללית של תומנטיה, ולכן אין הרמבו מונה מצווה הזו בכלל התרי"ג. רבוי סייק, רק באופן ציורי, לשם המחשה, לעבור את התחום הסדשן, תומם תיה לא נכנס לספר המצווה כי הוא קטן מדי. בשיטת הרמב"ן, תומם תיה לא נכנס לספר המצווה כי הוא גדול מדי. לא משום קטן מדי. לא משום שאיננו מצווה גמורה, אלא משום שהיא מצווה כוללת. כוללת שורשים רבים של דברי התורה, ולכן אין מקומה בספר המצווה. אבל לפי שיטת הרמב"ן מדובר במצווה גמורה, ואין ושוב אני בדבר את הרמב"ן שוב נופלת הפסק של תחומס הדשן שמותר לפנות למחשב גוי בכל שיהיה בסכונה, כי הרמב"ן לא פירש את השמות את הרמב"ן משום שלא מדובר במצווה גמורה, אלא משום שמדובר במצווה כוללת שכוללת עניינים נוספים מלבד האיסור לפנות לגורמים אחרים, לכוחות אחרים, אלא לפתוח בקודש ברוך הוא בלבד. מגילת אסתר, מהספרים החשובים שמיישב את דברי הרמב״ם בספר המצוות, אגב, כבר הרבה פעמים הזכרנו את אותו גאון מופלא מגדולי פולין האחרונים, רבי ירוחם פישל פרלו. פישל פרלו היה מהגדולים המובהקים בפולין שלפני החורבן. אני תמיד אומר שפישל פרלו חיבר את ספר המצוות לרס"ג, לא רק את הביור על ספר המצוות לרס"ג, הוא חיבר בעצם את ספר המצוות לרס"ג. כי רבנו סעדיה גאון לא העלה על דעתו לכתוב ספר המצוות, הוא כתב שיר כדרכם של רבים מגדולי ספרד הראשונים. רבנו סעדיה גאון היה איש אשכולות, והוא כתב שיר בחרוזים על כל תרי"ג מצוות שבתורה, אבל זה היה יותר שיר ולא עוד ספר מצוות ממש. ורבי ירוחם פישל פרלו לקח את השיר הזה וכתב עליו ביור עצום והפך אותו לספר גדול של שלושה כרכים ענקיים. ולכן אני תמיד אומר שרבי פישל פרלו בעצם חיבר את ספר המצוות לרס"ג, ובהקדמה שלו הוא מתקיף קשות את המגילת אסתר, והוא טוען לאומתו, המגילת אסתר מיישב את כל הקושיות של הרמב"ן על הרמב"ם. אף פעם לא יצא לך שהרמב"ן צודק? שואל רבי שוטר לו, איך אתה יכול לקחת שניים מגדולי רבותינו הראשונים, ותמיד, תמיד, בכל מקום, הרמב״ם צודק, יש משהו פגום טוען לרבי שוטר לו בספר כזה, שתמיד מיישב את הרמב״ם, אפילו הכסף משנה כותב, כסף משנה, יד ימינו של הרמב״ם, כותב בכמה מקומות שהוא לא מצא יישוב לקושיות של הרייבד על הרמב״ם. אבל הכל כולם רבוי, אתם מגיל את הסוף. כאן בשמות את הרמב״ם יש לו מהלך שלישי בשיט את הרמב״ם. והוא מתבסס על כלל אחר שכותב הרמב״ם בשושי הקדומה שלו לספר המצוות. הרמב״ם כותב כאשר יש כפילות במצוות. שתי מצוות על אותו עניין. הוא לעולם אינו מונה את שתי המצוות, כל אחד כמצווה נחוד. למשל, לא ירוע ולא ימוצה. שתי להבים, אבל עניינם אחד. כותב הרמב״ם שבמניין אין כאן אלא מצווה אחת ולא שתי מצוות. כותב מגילת אסתר, שכנראה שראשית עשה הרמב״ם, תומם תהיה משם הלוקחו, אין בו חידוש שאין בכלל הלהבים של הלכת עובדי כחובים. כל מה שיש בעשר, יש גם בלאבין, ולכן הרמב״ם לא מונה מצווה זו כאחד מתרי"ג מצווה שבתורה. אלה שלושה דרכים שמצינו בראשונים ובאחרונים בשיטת הרמב״ם, מדוע הרמב״ם לא מונה מצווה זו, תומנתי עם השם הלוקח, הוא בכלל תרי"ג מצווה שבתורה. אני לכשעצמי, אולי הייתי מציע עוד דרך נוספת. רשי בפרשת שופטים על הפסוק הזה, תומנתי עם השם הלוקח, הוא כתב רשי לפרש את הפסוק הזה לא בדרך ציווי אלא בדרך של הפתוחה. תומנתי עם השם הלוקח, אם תהיה תומים אז מובטח לך שתהיה אימוי ונחלוצוי. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תתלך עמי בתמימות אני אסכין את שכינותי בתוככם, ותהיו חלקוי ונחלוצי של הקודש ברוך הוא. כך מפרש רשי פוסק זה, תומם תהיה עם השם הלוקחו. שמתי לב שגם הרשבו בתשובה הנאו, בסימנטוף יהוד ג' בחלק הראשון של תשובה זה רשבו, גם הוא מפרש את הפסוק הזה בדרך הפתוחה ולא בדרך ציווי. אלא שמאוד מעניין לשים לב שהרשמו מפרש הפתחה זו בדרך שונה לגמרי. הרשמי מפרש תומים תהיה, אתה תהיה תמים, בריא, לא יחסר לך דבר אם תהיה עם השם אלוקיך. לפי פירושו של רשי, תומים תהיה זה התנאי ועם השם אלוקיך זה הגמול. לפי פירושו של הרשב"א להפך, תומם תהיה זה הגמול, אם השם לוקחו זה התנאי. רש"י מפרש שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תהיו תמימים איתי ותתהלכו עמי בתום לב, אני מבטיח שתהיו אם השם לוקחו ותהיו אימוי ונחלוצוי. הרשב"א מפרש להפך, תומם תהיה, תהיו תמימים בריאים שלמים, לא יחסר לכם בונה חיה ומזוינה. כאשר תהיו עם השם הלוקחו, כאשר תשמרו מצוותיי, תעסקו בתורתי, אז מובטח שתומם תהיו. הצד השווה שבין פירוש הרשב"א ופירוש רש"י, שפסוק זה מתפרש גם בדרך של הבטחה ולא בדרך של ציווי. אז אפשרות נוספת בשיטת הרמב"ם, שלא מדובר במצוות עשה אלא בהבטחה. אבל למרות שהצענו ארבעה דרכים בשמות את הרמב״ם בספר המצוות, בכל זאת יש משמעות רבה בדברי התחומת הדשן, משום שהרמב״ם בסוף פרק י"א מלכת עבודת כחובים, כפי שראינו, בכל זאת מביא את הפסוק של תומם תהיה עם השם הלוקחו, אלא שמלשון הרמב״ם משמע כפי שדייק תומת הדשן שלא מדובר במצווה גמורה. לפיכך אמרו תורה כשהזהירו על אלו ההבולים, תומם תהיה עם השם אלוקיך. ואם כן רבותיי, ארבעה דרכים בשיטת הרמב״ם. המחלוקת רמב״ן ורמב״ם ופסק הדין, פסק הלוכה של תומת הדשן, שאפילו חודשי אין בסכון המותר לו לפנות אל גורמים שונים ומשונים כדי להתרפות. Thank you. הדרך החמישית, כמו הרבה דברים אחרים, הוא יפה מאוד כל זמן שלא מעיינים בתחום את הדשן. אבל מכיוון שאנחנו... כן, כן, כן. לא, אני לא אומר את זה כביקורת, אלא עובדתית. תחום את הדשן כותב שם בתשובה שלו למיטב זיכרוני, אבל תמיד צריך לבדוק שאותו מחשב מוכרח שהוא יודע לרפות, ברור מתוך דבריו שהוא נקט שיש ממש בדברים האלה. אבל מה שכבודו אומר על פסיכולוגיה, זה באמת הרמב״ם הולך לשיתופוי. כי בסנהדרין קוף אלף מבואר, שיכול להיות שיש בסכונה מותר ללחוש. מותר ללחוש על עקיצת הקרב, על נשיכת נחש, מכיוון שזה סכנה. ולכן יש כאן ראי גדול אלה שואלים שנקטו שיש ממש בכל הדברים האלה. אם אין בהם ממש, אז מה העניין שהתירו ללחוץ משום חודש שיש בסכונה? ולכן הרמב״ם כותב לשיטות בהלוך יוד בית. קודם קראנו את הלוך תא זין, ואני חוזר עכשיו להלוך יוד בית. הלוך יוד א', מי שנושכוי עקרב או נחש, מותר ללחוץ על מוקם הנשיך, אבל אפילו בשבת, כדי לייצר דעתוי ולחזק ליבוי. מה התועלת בלחישה הזו? כדי לייסב דעתי ולחזק ליבוי, אף על פי שאין הדובר מויר כלום, כותב הרמב״ם משיטות זוי, הויר למסוכנו, התירו לו כדי שלא תתערב דעתו עליו. כך כותב הרמב״ם, וזה מה שכבודו אמר בתחומת הדשן. ההערה של תחומת הדשן עומד במקומו, כי תחומת הדשן לא מוקד כך, אבל הרמב״ם כך פירש להדיעת. שמה שרמדנו בסנהדרין קופה עליו שמותר ללחוש על עקיצת הקרב משום שזה מסוכן, זה רק כדי שלא תתור עבדת בי. רבוי צי, סוגיה אחרת לגמרי, אבל כיוון זה עושה ליודון, חבל לי שלא לומר דברים. זמן רב התפלאתי על מה שכתוב בדברי ראשונים ואחרונים, שלכל החולה שיש בסכונה התירו לעבור על איזה דיורייסה כדי ליישב דעתוי, יסו ודייטה. בגמורה ויומה לא מצינו היתר הזה, אלא ביולדת בלבד. והיה לפלא בעיניי, כי יש סברה עצומה לחלק בין יולדת לחולה שיש בסכונה. יולדת זה המצב היחיד של חולה שיש בסכונה, שכדי לצאת מן הסכנה היא צריכה לשתף פעולה. היא צריכה ללדת. ולכן יש חשיבות שתהיה רגועה, שתשתף פעולה במהלך הלידה, אז אולי רק ליולדת התירו משום יסו ודייטה. אבל יכול להיות שיש בסכונה שאנחנו מטפלים בו, שהרופא מרפא אותו, שלא נדרס ממנו איזושהי השתתפות פעילה, אז מהיכת איסה שיש היתר של יסו ודייטה. הטויסרס כותבים להדיה בשבת קוף חוף תסלם את בית, שהדין של יסו ודייטה מתינו רק ביולדת. ולא בשעה חודש יש בסכונה, ויפה אותי כן. כל הפויסקים האחרונים גדולי הזמן נקטו בפשטס, שכל חולה שיש בסכונה יש בו היתר של יסו ודייטה, ולחולה מה המקור. לשיט הסלמם יש מקור מפורש מדברי הגמורה, בסנהדרין קוף א'. הלויכש על המקה לדעת הרמב״ם זה איסר דיורייסה של חולה חובה. ויפה אותי כן, תראו, בנוחש ועקב מפני שהוא מסוכן. בשיטת הרמב״ם, הלא מדובר בהבל וכזב שאין בו ממש. ויחד ביקם כותב הרמב״ם, התירו לו כדי שלא תתור עבדתוי. הרי של הרמב״ם, בשיטותוי, היה מקור מפורש ממשנה וגמורי שבכל חולה שיש בסכונה יש את אשר יסו ודייטה. ואם כן, אף אם יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם בהלכה מסוימת זו, שלא יחש, כן מועיל או לא מועיל. אבל אין לנו מקור לחלוק על הרמב״ם, שלשיטו הצוי, היה לו הכרח מדברי הגמורה, שבכל חודש יש בסכונה, יש אתו, של יסוב הדייטה, כדי שלא יהיה תורף דעת יורוב. וזו ידיעה מאוד חשובה ונכבדת. ולכן, מעניין לעניין שלא יבוא איפה עניין, חשוב בעיניי להדגיש את הראיה הזו. אבל הכל פונם רבוי צי. גם כאן, הרמב״ם לשיטו צוי, התירו ללחוש על המקה כדי שלא יתור על דעתוי. וכך כתוב בירדי אצל הנקופה אינטס, ובכל הפויסקים ביניהם, באר שבע, בספר שלו, אצל נדר הנקוף א', שלחורה שיש ביצקונה, התירו את כל האיסורים האלה, משום שפיקוח נפש דורך את כל הסילים שבצוירה, ולכן היא דוחה גם מעלה אוי וחוי וחובר, וכל העניינים האלה נדחים במקרה של פיקוח נפש. לרשוינים אחרים, משום שאולי יש בהם כדי לפקח את הנפש, ראשית עשר אמבם, כל עניינם רק כדי שלא יתור עבדת היולוב. ראשית עשר אמבם יצר לנו חידוש, שאם אותו חולה בלי הכרה, אסור ללחוש על המכה. כי בעצם זה לא מועיל דבר וחצי דבר, זה רק כדי להרגיע אותו, ליאת עבדתו. אם הוא בלי הכרה והוא לא יודע שלוחשים על המכה, אז אין היתר ראשית עשר אמבם ללחוש על המכה, ונמצו שיש נפקא מן על ההלוכה בין דרכי הראשונים בהלכה הזו. אז זה בואי. למה? זה לא נוגע כלל לענייננו, גם אם תומם תהיה בלייה שבדעתי בכל אשר של הסכונה, הכל מותר. כל אלה מותרים, גם חוי וחובה וגם כישוף והכל. אמרתי בהלכת אבוידת כחובים, זה לא... אף אחד לא אמר שזה אבוידת זורה, זה... תומם... לא, לא. בתוך הלאבים של פרק זה, בתוך לאבים של מחצף, חוי וחובה וכדומה, זה לא קשור ללאב של אבוידת זורה. הכל פורם רבוי צי. אז הבהרנו... את מה שנחלק הוא הראשונים במצווה זו, וגדר המצווה זה פרוטי דיניו. עכשיו אני רוצה להעיר הערה שזמן רב היה קשה מאוד בעיניי, ובמשך הזמן כמדומני שמצאתי דרך להבין הלכס הדור. קודם כל אני רוצה לקרוא ביחד איתכם הלכה נוספת מדברי הרמב״ם בפרק י' הלכס עובד הסכיחות מלוך י' ב'. ואולי לחלק מכן כבר תשימו לב לקושייה עצומה שיוצאת מדברי הרמב״ם עוד לפני שאני אדגיש אותה. כותב הרמב״ם ברוך י' ב' הלויכש על המכה וקוירה פוסק מן התוירה וכן הקוירה על התיניק שלו יבעט והמניח ספר תוירה יתפילן על הקוטן בשביל שישן. לא די להם שהם בכלל מנחשים וחויברים אלה שהם בכלל הקויפרים בתוירה, ביטוי כל כך עריף של הרמב״ם, הם בכלל הקויפרים בתוירה שמויסים דברי תוירה רפואת הגוף ואין אין אלא רפואת נפוש שנאמר ויהיו חיים לנפשכו. אבל הבורי, אדם ברי, שקרא פסוקים ומזמור מתהילים כדי שתגן אליו זכות קריאותון וינצל מצרות ומנזוקים, הרי זה מותר. הלויך של המכה וקורא פוסוק מן התוירה, הוא מנחש וחויבר וקויפר בתוירה, משום שהוא עושה מדברי תוירה רפואת הגוף, ואינון אלא רפואת הנפש. אבל הבורי שקורא פסוקים, או מזמור בתהילים, כדי שתגן עליו זכות קריאתן, הרי זה מותר. לחויר לדברי הרמב״ם אסור לומר תהילים על החוילים, רק על אנשים בריאים. מעולם לא אמרנו תהילים על אנשים בריאים, בדרך כלל אומרים תהילים רק על החוילים, והרמב״ם אומר שרק על הבורי מותר לומר תהילים. אסור לומר תהילים על החוילים, כי תהילים זה תוירה, ותוירה אינה רפואת הגוף אלא רפואת הנפש. עוד דיוק עצום יש מדברי הרמב״ם, מותר לקרוא תהילים שתוגן עולוב זכות קריאתן, כמו תוירה, כמו גדף גמורה, שתגן עליו זכות קריאתן, לא בדרך סגולית. מנהג, אני לא יודע מה שורש המנהג, אבל מנהג בכל בית ישראל כמדומני, שעל החוילם אומרים תומן יאפה, אומרים לפי השם של החולה, זה לא שתוגנו לו סחיס קריאותון. חוץ קריאה יש בכל פרק מתהילים, בכל פרק מדברי הנביא, בחמיש אחים שתוירה. ברור שאין יותר זכות לומר דווקא פסוקים או פרקים שקשורים לשם החולה. אז לפי שיטת הרמב"ם כל זה אסור. אסור שני דברים. מותר לומר תהילים רק בשני פנים, בשני תנאים. על הבורי ולא על החולה. וכל היתר שתוגן או לא חוס קריאוסון. ואם כן אפשר גם לקיים מצוות, אפשר ללמוד הלכה, אפשר ללמוד גמורים. אסור להפוך תהילים לעניין סגולי. ולא ככה אנחנו נוהגים. מי? קריף תזבוב הוא צריך לסלאפס בדברי תאיר הגמור הזה חוש ברושי זה בערב הנין ד' ושם כותב המשהו כמו שאובי מוירי מזכיר שחש בראשו יעסוק בפרק זה מלשון החושש שיחוש בראשו מותר לו להקדים רפואה למכה המהירי חידוש בעיניי את המשהו אני זוכר אבל מהירי לא אז לפי זה רק תירוץ מאוד מפולפל שוודאי שאין בו די כדי ליישב מן הגוילום המשהו לא מביא את הרמב״ם הוא שואל משתי הגמורת הוא לא מביא את הרמב״ם הכל כולם, המקור של הרמב״ם בשביע סתזבות, שם כתוב אסור להסלאפיס מדברי תוירה ולהודין שענה, להגן מותר, זה מה שכתוב בגמורת. אבל הרמב״ם מוסיף כאן, בביאור דברי הגמורת, שתי פרטים. קודם כל, להודין שענה רק על אנשים בריאים ולא על החולים, אבל מה שעוד יותר משמעותי כאן, שגם כשאומרים תהילים, אז משמעות הדברים שיוגן או לא זכות קריאתם, זכות המצווה, אבל אין בזה כל עניין סגולי ואסור לעשות מתואר סגולה ובכל זאת זה נגד מן הוולם. אז אני רוצה להדגיש, קושה זו היה קשה בין הרבה שנים, אבל גם נשאלתי על ידי כמה לומדים ועניתי לכמה תלמיד החכומים שמי שיעלה בדעתו היום לצאת עם חומרה חדשה כי היום אנחנו בדור שכל אחד מחפש מה יהיה חומרה, כל יום והחומרה שלו, כל רב והחומרה שלו. מי שיכתוב היום שאסור להגיד תהילים על החולה, או שאסור להגיד תמניה אפה, לפי שם החולה, בעיניי הוא נפסד יותר מאלה שרמב״ם מתאר אותם כאן בהלכה הזו, שהם כופרים בתוירה, ואף אחד היום לא יכול לערער מנהג שהוא כל כך נפוץ, גודל המיניק, כך נהגו, מאז ומקדם, כשיחוי לבטוח בית למעשו, רצו לבית הכנסת, אותו הפגמחנו מול אנקוידיש, אמרו תהילים, ואמרו תהילים בכל מיני דרכים, באויסיס, בפסוקים, בפרשיס, חלילה לנו לנגוע, חלילה לנו לנגוע במנהג מקודש מדורות רבים. אבל בכל זאת, מצווה לישב, לקבל את מנהוג היצור כפי שהם, באימא ובירא, זה דבר אחד, אבל ודאי שמצווה לישב. אז תמיד אמרתי, שזה שיטת הרמב״ם, אבל יש ראשונים שחולקים. דורות רבים, מימי רבותינו הראשונים, יש ספר בשם שימוש תהילים, והחידו בכמה מקומות מביא את הספר הזה שימוש תהילים, בשם הגדולים של החידו, כי ידוע שם הגדולים מחולק בשני החלקים, חלק אחד מערכת הגדולים, והחלק השני מערכת הספרים. אולי בכלל מעניין לספר באיזה תנאים חיבר החידו את הספר הזה שם הגדולים. החידו נסע רבות, כי ידוע, והוא הגיע לאיטליה, ואז, ולא רק אז, עד לפני כמה עשרות שנים היה מושג במדינות רבות שאורח שהגיע למדינה, קודם כל שמרו אותו בהסגר 30 יום, אולי יש לו חיידקים, אולי יש לו אנטראקס, אני לא יודע מה יש לו, אבל אולי הוא מחודק, ולכן שמרו אותם בהסגר לתקופה מסוימת, ורק אחר כך נתנו להם להיכנס לשערי המדינה. החידו הגיע לאיטליה, ולצערו הוא מצא את עצמו בהסגר 30 יום, בלי ספרים ובלי כלום, לא נתנו לו לצאת, ושם הוא חיבר מזיכרונו את הספר שם הגדולים, כשהיה בהסגר, כשהגיע לאיטליה. כנראה שאני בטוח שהוא למד דברים רבים נוספים, אבל הוא היה במצב מוזר של אי יכולת לצאת, ולא היו ספרים ברשותו, ומזיכרונו הוא חיבר אז את השם הגדולים. בכל אופן, חלק השני, בערך שימוש תהילים, כותב החידו שספר של שימוש תהילים מקובל על כל רבותינו הראשונים, והרשב"א כבר מביא את הספר הזה באותה תשובה שהזכרתי, חלק א' תוף י' ג'. מה זה שימוש תהילים? הספר הזה אומר כל פרק מפרקי התהילים מה הסגולה המיוחדת שלו. חבל שבכל התהילים זה החדשים השמיטו את הדברים האלה, ויש הרבה ספרי תהילים ישנים יותר שבכל פרק כתוב לאיזה עניין הוא מסוגל, להינצל מנצר, למי שמפליג בים, לפרנות, לפונים, וזה ספר קדמון שהרשב"א מביא. אז גם אם לדעת הרמב"ם אסור, הרשב"א מביא את הספר שימוש תהילים. אגב, החידו חילק את כל ספר תהילים לפי אותיות, כדרך שאנחנו משתמשים בפרק קופיות לחוילם. החידו מחלק את כל ספר התהילים לפי אלף בייז לסגולות. ואם כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לפי הרמב״ם אולי אנחנו לא נוהגים כשורה, אבל אנחנו בני ישראל, הם לא יביאים מהם בני נביאים. לפני מספר שבועות קיבלתי מכתב מתלמיד חכם חשוב, שבכל זאת שאל אותי, הוא שמע את הדברים מפי בהזדמנות, כאן בבית הכנסת אמור. באורח חיים, בליל שבת, דיברתי קצת על הנושא הזה, והיה אורח מבני ברק, אורח חשוב מאוד, וכתב לי מכתב. אז אם זה מחלוקת הרמב״ם והרשב"א, אחרי כדי אולי של החומרה, למה בכל זאת אנחנו מקילים פשוט את הרשב"א? אז כפי שאמרתי, חלילה לנו לפסק לערער במיניק שאבותינו נהגו, הרי זה קודש קודשים. אבל בכל זאת, בלונדס, התעמקתי יותר, ונראה לי שיש לי פתח להבין את כל הסוגיה הזו, והרמב"ם הוא יוחיד בדורו ולשיטו שלו. מדוע? אני חוזר עכשיו להלכיות בפרק זה מדברי הרמב"ם. כותב הרמב"ם, איזהו חויבר, הלאו של חויבר חובר, איזהו חויבר, כותב הרמב"ם, זה שמדבר בדבורים שאינום לשון עם, כמה זה מוקרא לנו הדברים האלה, זה שמדבר דבורם שאינם לשון עם והן להם מדניין ומעלה על דעתו בסיכלותו שאותם הדברים מועילים, עד שהם אומרים שרואים כך וכך על הנחש או על האקרב אינו מזק, ורואים כך וכך על האיש אינו ניזוק. בקיצור, כל המדבר שטויות ומעלה על דעתו, או שהוא מעלה על דעת אחרים שהדברים מועילים, הרי זה חוי וחור, וזה חידוש גדול. כי רש"י בכמה מקומות וכל הראשונים מפרשים שחוי וחובר זה רק מי שאומר דברים שעל ידם הוא מאסף אסיפות וקבוצות של בעלי חיים, חייס או אויפס או כך רש"י, וכל הראשונים מפרשים חוי וחובר. לדעת הרמב״ם חוי וחובר זה לאו כלולי כל מי שמדבר דברים שאינם לשון עם ומעלה על דעת ובסיכלותו של הדברים מועילים לכל דבר שהוא. כל המשתמש בדברים סגוליים כדי לשמור אדם מן הנזק, כדי לגרום שחיות לא יזיקו, הרי זה בכלל חוי וחובה. הרמב״ם לשיטו זוהי לא יכול לפרש את הגמורה בשביעית סתיו, אין מטרפין בדברי תוירה. הרמב״ם לא יכול לפרש שהוא אומר את דברי תוירה באופן סגולי. כי אם כן הוא חוי וחובר, זה יש לדיורייסה. אז איך יכול להיות שלהוגן מותר לו, וכי יתירו את לדיורייסה? אז הרמב״ם חייב לשיטו זה לפרש שאין מטרפין בדברי תוירה, אפילו שתוגנו לו זכות קריאות. כי הרמב״ם לא יכול לפרש שמדובר באדם שאומר פסוק התורה באופן סגולי. אני קראתי עכשיו חוי וחובר הלוך יהוד, אבל בלוך יהוד א' כותב הרמב״ם שגם הלויכש, והוא אומר פסוק התורה זה בכלל חוי וחובר, כאשר הוא אומר אותם באופן סגולי. אז הרמב״ם בשיטו סוי מפרש את הסוגי בשביע סתבוב, אין מצלפם בדברי תורה, לא כשהוא אומר פסוקים באופן סגולי ועל ידם הוא רוצה לפעול דברים, כי אז זה דיורייסה, אז זה חוי וחובה. חוי וחובה לא הצירו להגן. אז לשיטו של הרמב״ם צריך לפרש שגם במי שקורא פסוק תורה שתודנו לו זכות קריאתן, גם בו חילקו בין החוי ובין הבורי. אבל לשיטו של הרמב״ם, לשיטו של רש"י וכל הראשונים, שחוי וחובה זה רק מי שמאסף חיות על ידי דיבוריו, לשיטותם, מי שאומר פסוקי תורה באופן סגולי, לא עבר על שום לאו, הוא לא עבר על דיורייסה. הם מפרשים את כל הסוגיה של אוסר הספס בדברי תורה רק ברפואה סגולית. אבל שסדר על הזכות קריאות מותר, בין בחוילה, בין בבורי, מותר לכולם. אז קודם כל מצאנו יישוב לפחות על מחצית שאלתנו. מותר לקרוא תהילים גם על חוילם, לא רק על בריאים, שתודנו לו זכות קריאותון. אבל עדיין צורך עיון, כאשר אנחנו כן אומרים תהילים באופן סגולי. אבל אחרי שראינו שרמב"ם לשיטו זוהי בביאור הלכה הזו, כמדומני, שלהלוכה נטו הרשבו והחידו וכל הפוסקים, וכך נהגו מאז ומקדם, שגם כשאומרים תהילים באופן סגולי זה לא דומה כלל ללויכש על המקו. זה לא דומה ללויכש על המקו שאומר פסוקים. כי ודאי כשיהודי אומר תהילים, הוא אומר תהילים והוא מתפלל והוא מכוון לתוכן הדברים. אנחנו לא חלילה לוקחים פסוקי תהילים והופכים אותם לדבר סגולי כמו לויכש על המקה. עיקר כוונותינו כשאנחנו אומרים תהילים זה כוונת הלב ובקשה מהקודש ברוך הוא, ואנחנו מתעוררים על ידי אמירת תהילים, ולכן זה לא דומה כלל ללויכש על המקה. ולכן אף אם מנהגנו אולי קצת קשה מלושן הרמב״ם שמותר רק לקרוא על הבורי שתוגנו לבקוס קריאותון, אבל זה שתשאר הראשונים והפויסקים. ואני רוצה לומר לכם עוד מקור שרק לאחרונה שמתי לב והדברים כל כך ברורים. במשנה ברורה בסימן תוף קוף פי ה', זה באמת דבר מעניין, תוף קוף פי ה' בלחשויפות. עכשיו עברנו את חודש תשרי, כדרך העולם, עברתי עוד פעם על הלכות החגים. שמתי לב לדבר שתמיד ידעתי, אבל אף פעם לא קישרתי את זה בסוגיה שלנו. תוף קוף פי ה' מביא המשנה ברורה, גם המוגנה ברורה מביא מהמהריל, שבשנה אחת לא הצליחו לתקוע בשופר, והמהריל הפך את השויפר, ואמר ויהי נוים בתוך השויפר. מה זה? מה זה? שתוגנו לו זכות קריאות, למה צריך להגיד את זה בתוך השויפר? ולמה יהי נוים? למה הוא לא אמר מה פה יבוא הולך? הוא ינקו? למה ויהי נוים? זה דוגמה ברורה של שימוש באופן סגולי בפרק תהילים. המהריל הבין שיש משהו בויהי נוים שפותח את השויפר, והמשנה ברורה מביא את זה והמוגנה ברורה מביא את זה, וזה דוגמה מאוד ברורה שאנחנו נוהגים לומר פרקי תהילים מסוימים באופן סגולי על עניינים מסוימים, כי עיקר כוונתנו בכל פרק שאנחנו אומרים קודם כל לבקש מהקודש ברוך הוא. וזה לא בכלל הלויכש על המכה. הלויכש על המכה זה מי שמדקלם פסוקים באופן סגולי גריידר, סגולי טהור, שאין לו עניין עם אבוידס אלוקים, עם בקושם מהקודש ברוך הוא. אבל יש לנו ראיות, כפי שציינתי, מכמה מקורות שכך נהגו בכל הדוירס, ואין הלכה כדברי הרמב״ם האלה, ואנחנו הם לבני ישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים הם. אני שומע. אני אמשיך לומר תהילים על הקודם בלי תנאי. אפילו בתנאי כזה אני רואה פסול גמור. פסול גמור, לא צריך לחפש שום דבר. צריך להמשיך לתפלל כמו שהסבתות שלנו התפללו. יש עוד מנהג, שוב, אינני פוסל, אבל זה יותר צורכי בעיניי. יש רבים, למשל, שרוקחים את הסייפה נועם על המלך ושמים את זה במיטה של יולדת. זה לכל נגד גמורה, נגד רמב״ם, שמי שלוקח המניח סייפה תוירה או תפילן על הקוטן בשביל שישן, הוא כופר בתוירה. כותב הרמב״ם, אינני יודע מה שורש המנהג הזה לקחת ספרי קודש ולהניח אותם במיטה של חוילה או במיטה של יולדת. זה כבר לא עניין של תפילו, של בקושה, זה עניין לגמרי סגולי. לכל זה כמו מי שמניח ספר תוירה או תפילין על מיטה של קודם שלא יבעת, שישן, קשה בעיניי. מה שורש המנהג הזה? שוב, אני לא מערר במנוגים, אבל מאוד מעניין אותי אם מישהו יכול להרחיב את ידיעתי. אז מה רזי על המלך? מאוד מקובל, אני חושב שרזי על המלך זה קמיה, זה לא ספר, זה דין אוי כקמיה. אף אחד לא לומד בספר הזה, אנחנו לא מבינים אותו, אין שום שימוש אחר ברזי על המלך, ולכן זה כמו קמיה מן הסתם, לא כמו ספר. אז חשבתי, מי שמכיר את הספר נועם על המלך, את הספר הקדוש הזה, יודע שיש בנועם על המלך הרבה כוכבים, ואנחנו לא יודעים מה זה הכוכבים האלה. אז אולי שמים את זה על מיטה של ילדת בגלל הכוכבים, לא בגלל מה שכתוב. אז זה כמו קמיה, אז זה ויתר, כמו קמיה. אולי מה שמגן זה לא דברי תורה שכתובים, הם נועדו ללימוד, אבל מה זה הכוכבים אנחנו לא יודעים. אז אולי הכוכבים הם כמו קמיה, ולכן משתמשים בנועם על המלך. אבל הכל פונים, זה מנהג שצריך, שמעניין, לא שצריך, אבל מעניין לבדוק אותה, מה המקורה, מהיכן היא נובעת. קמיה זה מישנה, זה סוגיה גדולה במסכת שבת, מותר אפילו להוציא קמיה לרשות הרבים. האמת היא שאני לא רוצה להפוך את השיעור הזה להרצאה פילוסופית, ולכן לא נכנסנו בכל הוויכוח העצום שהיה בין הרמב״ם לכמעט כל הראשונים בדוירוי. רוב גדולי הזמן, כמו הרמב״ן, חלקו על הנחת היסוד. הרמב״ם שלל את כל הדברים הסגולים האלה, והקיפו את הרמב״ם בקושיות רבות. ביניהם, מקרה מולה בסייפה שמואל, בסייפה שמואל, מסופר על שאול המלך שפנה לאישה מעלת אור והיא הלתה עד שמואל הנביא. יש קושות גדולות על הרמב״ם, והרמב״ם עונה לעומת כל השואלים במועל הנבוכים חלק ג' פרק למד זין. יש שם איכות גדולה שבו הרמב״ם מיישר את הקושות עליו, אבל לא כאן המקום להרחיב בסוגיות כאלה. אבל בכל אופן, הסוגיה של קמיה זה משנה וסוגיה ארוכה במסכת שבת, וקמיות היו מאוד מקובלות במשך הדוירס. רבי מגדול יסור כתבו קמיה. ידוע הסערה העצומה, אחד מגדולי הסערות שהיו בתולדות ישראל, הוויכוח העצום בין רבי ינקה ונדן ורבי יונתן אייבשיץ, וכל ההתחלה של הסער הגדול הזה היה בעניין הקמיה שכתב רבי יונתן אייבשיץ, אבל אפילו רבי קיב אגה נתן קמיה. באיגלס ובקיב אגה יש התייחסות לקמיות שכתב רבי קיב אגה, ובכל אופן הסוגיה של קמיה זה סוגיה גדולה במסכת שבת שמתחיל מדברי המשנה. אז הבויסי, עסקנו היום בסוגיה של תומם תהיה עם השם הלקחו בפרוטאיו ודקדוקאיו של מצרזו בדברי הראשונים והפויסקים לדוירו יסיים. הרבה פעמים עסקנו כבר בסוגיה של תומם תהיה. נויח איש צדיק תומם היו בדרו יסוף, שבנויח אנחנו מוצאים את כוחו של חיין, ונויח מוצא חיין לעיני השם. כמה גדול כוחה של חיין, שבזכות מציאת החיים, נויח הציל את עצמו, את בניו, את נשותיהם, הציל את כל העולם כולו, את כל הגזע האנושי, את כל העולם. אמך את האודום אשר ברוסי, אמר הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא כביכול חזר בו, כי נויח מוצא חיים בעיני השם. למה נויח מוצא חיים? במה? אמרתי הרבה פנים, שכמדומני שיש ארבע סגולות למציאת החיים. שניים ממקורי הקודש ושניים שלמדנו מדברי חז"ל. פסוק במשלי, פסוק מאוד ידוע, לענבים ייתן חן. ענבה מביאה חן על אדם. פסוק בתהילים, פרק פי ד' בתהילים, חן וחובוי ייתן השם, לא ימנע טוב, להולכים בטובים. תמימות גם היא מביאה חן על אדם. ועוד שתי מקורות שמצאנו בשעת, כסוב סיין זיין עומד בייז אומר את יהושע בן לוי, תוירה מי כסיב בו, הילד אהובים ויאל עצחן, אם חן מעלו אלומדיו, אגון אלו מגני, אומר את יהושע בן לוי, תוירה מביאה חן על אדם, והסגולה הרביעית יראת שומיים. כך למדנו בסוקה ממתס עומד בייז. כל מי שיש עולב חן בידוע שיש בו ירא שמיים שנאמר וחסד השם על יראו מאוילום ועד אוילום. הרי שארבעה הם הסגולות למציאת החן, תוירה וירא, ענבה ותמימות, וכולם מצאנו בנויח. נויח היה האדם הראשון שעסק בתוירה. רש"י מביא שנויח ידע להבחין בין הבהמה הטהורה ובהמה הטמאה, מכאן שנויח לומד תורה. נויח לומד תורה. אגב, כתוב בסדר הדורה, נויח היה לו תלמיד חשוב מאוד. גדול תלמידיו של נויח היה אברום אבינו. סדר הדורה עושה חשבון שאברום למד 8 שנים אצל נויח. אנחנו חשבנו ששם ועבר היו ראש השיבת הראשונים, אבל סדר הדורות חוטב שאברום קיבל תורה מנויח 8 שנים, למד בישיבה של נויח. מעניין, היה בן 58 כשנויח אברום אבינו. אבל נויח לא מצויר, ירא שמיים עשינו בנויח. איפה הוא הקים את הלך נויח? כותב תאג המונקולס, בדחלתו דאשם הליך נויח. האונקולוס מתרגם את הורקים, בדחלתו את השם, בעיר השומיים. נויח היה תומים, צדיק תומים היו בדרויסו, ונויח היה אונוב, כי חזל אומרים צדיק תומים, צדיק במעסוב, תומים בדרוכוב, ורשי מפרש בבויתסור את אבוב ומדלף, תומים בדרוכוב, אונוב ושפל ברך. הרי שכל ארבעת הסגולות מצינו בנויח, תואר בעיר השומיים, ענבה בתמימות, לא יפלא איפה שנויח מוצא חן בעיני השם. אמרתי פעמים רבות, בדרך כלל בימי שמחה אנחנו מדברים בסוגיה הזו. ארבעת הסגולות האלה למציאת החיים, נפלא לשים לב שהם ארבעת הסגולות להשרות את השכינה. איך אדם יכול להשרות את שכינת קודשוי על עצמו ועל ביתו? כי דומני שיש ארבעה סגולות, תוירה, משנה באובס. אפילו היה יכול שיושת ויושתי בתוירה שכן השם, השנה מה בכל המוקרים, אשר אנסקיר את שמי, אובוי אלכו וברך תיכו. ירא שמיים וענבה, פסוק בנובי. איזו בית אשר תבנו לי, ואהיה מקום מנוחתי, שואל הנביא. הנביא משיב, בפי השם, אל זה אבית. אל עוני ונחי רוח וחורד על דבוריי. הרי לך שענובה וירא שמיים הן סגולות באשרות השכינה. לתמימות, כבר דיברנו היום את דברי רש"י, תומם תהיה עם השם אלוקיך. אם תהיה תמים, תהיה אימוי, חלקוי ונחלו. הרי שארבעת הסגולות למציאת החן, הן הן ארבעת הסגולות לשורת השכנה. כי חן יהודי, הנמסי יידיש החיים, חן יהודי הוא חן של השורת השכנה. אבל אני נזכרתי בעוד פסוק, עוד סגולה למציאת החן. משלי יוד גימל תסבול, שיכל טוב, יתן חן, ודרך בוגדים אייסון. הרי שיש עוד דבר שמביא חן, שכל טוב ייתן חן. אז התבוננתי, מה זה שכל טוב? רשת חוכמו ירס השם, שכל טוב לכל איסיין. אז אולי שוב שכל טוב זה ירס השם. אז אנחנו חוזרים לסוק המנטה ירס שמיים, אחת הסגולות. אולי יש פירוש נוסף בשכל טוב. שכל טוב הוא חלק של עבודת אלוקים, הוא שם השכל זה מתנת אלוקים. האם מי שיש לו שכל יכול יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא ממי שאין לו שכל? לא, זה לא ביד האדם, כל אחד קיבל את מה שקיבל. שכל טוב ייתן חן, אבל בכל זאת מצינו חכם לב ייקח מצווה. צריך חוכמה לירס אלוקים, צריך חוכמה בעבודת אלוקים. ואולי החוכמה העיקרית זו ההתבוננות. אדם צריך להבין, להתבונן, מה דורש ממנו הקדוש ברוך הוא בכל עת, בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב. וספלנקס ביניהם הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, באיזה מקום, באיזה זמן. יש ניסיונים שונים, יש מטלות שונות, יש אתגרים שונים. אדם צריך תמיד לקדש שם שמיים, ולפעמים בדרך זו, לפעמים בדרך אחרת. ההתבוננות, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו בזמן הזה, במקום הזה, במצב הזה, זה מה שנדרש. זה הפשט של חכם לב ייקח מצווה. וגם זה מצינו בנויח. אמרתי פעמים רבות, מצד אחד הקדוש ברוך אומר לנויח, אוי זכור איסי צדיק בדור הזה, צדיק. הקדוש ברוך הוא לא מזכיר תומים, ומצד שני צדיק תומו מויו בדורי טוב. אמרתי פעמים רבות, אני חושב שהפשט הוא נויח חי שתי תקופות, התקופה של דור המבול והתקופה של דור הפלגה, שתי תקופות שונות. בדור הפלוגה עיקר הניסויין היה תמימות, כולם היו כופרים, רצו לעלות לשמיים להילחם חלילה מהקודש ברוך הוא. הניסויין של הדור הזה היה להחזיק בתמימות, להתהלך בתום לב, באמון טהורה. בדור המעבל הישחס כל בוסר את דרכוי, עד כדי כך שרש"י מביא אפילו חי ועוף נזקקים ושאין אמינום. הניסויין בדור המבול היה צדיק יסוד אוילום, מידס היסוד, אבוי דשור סידקיס. ולכן, כאשר הקודש ברוך הוא פונה לנויח בדור המבול, הוא אומר לו, אוי זכור או איסי צדיק בדור הזה. אבל כאשר הקודש ברוך הוא מספיד את נויח לדורותיו, כתוב בפסוק, איש צדיק תומים היה בדורותיו, היה צדיק בדור המבול ותומים בדור הפלוגה, וזה היה הגדול של נויח. חכם לב ייקח מצרים. ולכן בנויח מצינו גם את שכל טוב ייתן חן, כל הסיבות וכל הסגולה של חן מצינו בנויח, ונויח מוצא חן. כמעט בכל שבוע ושבוע אני מדבר על המצב הקשה של כלל ישראל, ואולי זה כבר חסר טעם, אבל כל שבוע ושבוע נדמה שאנחנו צריכים יותר ויותר רחמי שמיים. ואין לך יום שאין כלל לא סמרי במשלחה, ואתה בדרך לכאן שמעתי שסמוך לירושלים היה עוד פיגוע עם פצועים קשים ליד מלא אדומים. יש שיוחיד מוצא חיים בעיני השם, ויש שכלל ישראל מוצא חיים, מוצא חיים במדבור. ובזמנים הקשים, כאשר אנחנו דבקים בקודש ברוך ובוטחים בו, גם זה מביא חיים. כך היה במדבור, כשכלל ישראל הלך במדבור, ארץ צפייה וצלמוות, ארץ שאין בו מים, והלכו בתום לב, בדבקת בקודש ברוך הוא, והאמינו בו, מוצא חיים במדבור. ולוואי שכלל ישראל, כולנו, כל בית ישראל, ימצאו חיים בעיני הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא יושענו, והקודש ברוך הוא ישלח לנו ישועיז ונחומיז ובשורות טובות. ונזכה ביחד עם כל בית ישראל, בישועת השם, כהרף עין, לביאז גויל צדק, במה